כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום רביעי ג' בתשרי תשעין עין זין, מסכת בבא מציע, דפים ח' וט'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. גמר חתימה טובה על כולנו. היום השלישי לעשרת ימי תשובה תפשין עין זין, יום צום השביעי כאמור בספר זכריה פרק ח', צום גדליה, ומתענים בו על הריגתו של גדליה בן אחיקם בן שפן, אשר הופקד על ידי נבוכדנצר לשמור על שארית ישראל אחר חורבן בית ראשון. וגדליה נהרג, הוא והיהודים אשר עמו, 52 ימים אחרי חורבן בית המקדש הראשון על ידי ישמעאל בן נתניה בן אלישמע, מזרע המלוכה ועשרה אנשים איתו. ונכבד גחלת ישראל, כי על ידי שנהרג גלו כולם ונהרגו מהם לאלפים. כותב המשנה ברורה בסימן תפריש ג' סעיף קטן ב', עיין ביערות דבש, כי שבעה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם כנגד שבעת ימי השבוע, ובכל יום יעשה תשובה על אותו יום. ביום ראשון יעשה תשובה על מה שחטא כל ימיו ביום ראשון, וכן ביום שני, וכן כל זין הימים. ימים מיוחדים ונעלים, ימים נוראים, ואנחנו בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. שיעורנו הקודם היה בערב ראש השנה תפשין עין זין ביום ראשון, ואז למדנו את הדף ליום ראשון ואת הדף ליום הראשון של ראש השנה תפשין עין זין. היום בסייעת הדשמיה אנחנו נלמד את דפים ח' וט', נשלים ונלמד את הדף של אתמול, היום השני של ראש השנה, ונלמד בסייעת הדשמיה את הדף של היום, דפים ח' וט' ממסכת בבא מציע. את לימוד דפים ח' וט' אנחנו מתחילים בדף זין עמוד ב', חי שורות, 18 שורות לפני סוף דף זין, מן המילים אמר רבי אלעזר, מחלוקת בששניהם אדוקים בתופס ושניהם בתורף. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ובעזרת השם יתברך, נצליח. שנינו בברייתא לאל בדף זין עמוד א', שבשניים אדוקים בשטר, שניים מחזיקים בשטר שאינו מקוים, לפי רבי, אין המלווה גובה כלום כל זמן שלא קיימו את השטר, ולפי רבן שמעון בן גמליאל, יחלוקו. לקיים את השטר הכוונה, שמאשרים בבית הדין, שחתימות העדים, נכונות. הגמרא מקבילה עכשיו את דברי רבן שמעון בן גמליאל. אמר רבי אלעזר, מחלוקת דין יחלוקו, שאמר רבן שמעון בן גמליאל שמשמע שחולקים בשווה. ורשי סובר שהמילה מחלוקת שמופיעה כאן זה לא כפירושו בכל מקום מלשון מחלוקת בין שתי דעות, אלא הכוונה יחלוקו. אם כן, דין יחלוקו שאמר רבן שמעון בן גמליאל שמשמע שחולקים בשווה, זה דווקא במקרה ששניהם אדוקים אוחזים בתופס של השטר, ושניהם, או ששניהם אוחזים בתורף של השטר. כיוון שתפיסתם שווה בשטר, אז הם חולקים בשווה. ונסביר שהתורף הוא החלק של השטר שבו כתובים הפרטים העיקריים של השטר. שמות הלווה והמלווה, סכום ההלוואה, תאריך כתיבתו. התורף כתוב בראש השטר. וטורף זה מלשון גילוי, כלומר החלק המגלה ומפרש את כל עניין השטר. ובסוף השטר כתוב התופס, ובו שאר לשון השטר. אז אם כן, הדין יחלוק הוא שאמר רבן שמעון מגמליאל, כשהמלווה והלווה שניהם תופסים בשטר חוב, שהם חולקים בשווה, זה דווקא במקרה ששניהם מוחזים בתופס של השטר, או שניהם מוחזים בתורף של השטר. אבל אם אחד הדוק בתופס, אחד אוחז בתופס ואחד הדוק בתורף, אין חולקים בשווה, אלא זה נוטל תופס וזה נוטל תורף. שכל אחד מהם נוטל את החלק שהוא תופס, כמו ששנינו בברייתא לעיל. זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת. ותכף תבאר הגמרא איזה תועלת יש בתופס לבד. ואילו רבי יוחנן אמר, לעולם חולקין בשווה. לכאורה משמע, שרבי יוחנן חולק על רבי אלעזר וסובר, שאף כשאחד הדוק בתופס ואחד בתורף, חולקים בשווה. מקשה על כך הגמרא. ואפילו אחד הדוק בתופס ואחד הדוק בתורף, האומנם אם אחד הדוק בתופס ואחד הדוק בתורף חולקים בשווה, לדעתו של רבי יוחנן, ואתניה הרי שנינו לאל בברייתא, שניים הדוקין בתלית, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת. הרי שכשאוחזים חלקים של החפץ בידיהם, נוטל כל אחד את החלק שאוחז בידו, ולא חולקים בשווה. מתרץ את הגמרא לא צריכה, רבי יוחנן מדבר במקרה, דקאי תורף בי מציאי, שהתורף נמצא ביניהם ואין אחד מהם אוחז בו. ולא בא רבי יוחנן לחלוק על רבי אלעזר, אלא להוסיף על דבריו דין אחר. מקשה הגמרא לפירוש הזה בדברי רבי יוחנן, יחי אם כך מהי לממרה. מה בא רבי יוחנן להשמיענו? הרי פשוט שאם אין אחד מהם אוחז בתורף, חולקים בשווה. מתרץ את הגמרא לא צריכה, רבי יוחנן מדבר באופן דמיקרב לגבי דחד שהתורף קרוב לידו של אחד מהם, כגון שאחד אוחז בראש השטר הסמוך למקום התורף, והאחר אוחז בסוף השטר שהוא רחוק ממקום התורף. מה עוד את אם השם התאמר זה שהתורף קרוב אליו, אמר לי, יאמר לשני, פלוג אחי, חלוק את השטר כך לרוחבו והתורף יהיה בחלקי. כמה שמלן, לכך משמיען לו רבי יוחנן, שאין הדבר כך. ואמר לי שהשני אומר לו, מה יחזית דפלגת אחי, פלוג אחי. מה ראית לחלוק את השטר כך לרוחבו? תחלוק אותו כך לאורכו והתורף יהיה לשנינו. לפי זה מה שאמר רבי יוחנן לעולם חולקים בשווה, לא בא לרבות כל מקרה אפילו אם אחד אוחז בידו יותר מחברו, אלא בא לרבות מקרה שהתורף קרוב יותר לאחד מהם. והמילה לעולם מוסבת על כל מקרה שאין אחד אוחז יותר מחברו. דנה הגמרא בדברי רבי אלעזר. אמר לרבך מדיפתה לרבינה לרבי אלעזר דאמר שאם אחד הדוק בתופס ואחד בתורף, אז זה נוטל תופס וזה נוטל תורף, ולכאורה הכוונה שחותכים את השטר ממש וכל אחד מקבל את החלק שאוחז בו, למה לי? איזה תועלת יש ללווה אם יקבל את התופס לבד או את התורף לבד? הרי בכל מקרה יוכל המלווה לגבות ממנו את כל החוב על ידי חלק השטר שבידו, כיוון שבין בתופס ובין בתורף כתובים שם המלווה והלווה, וסכום ההלוואה, כי בתופס יש חזרה על כל הפרטים העיקריים של ההלוואה. וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך, וכי הוא צריך את הנייר לעטוף אותו על פי הצנצנת שלו. אמר לי, מיישב רבינה את דברי רבי אלעזר, אומר לו רבינה לרב אחה, מה שאמר רבי אלעזר זה נוטל תופס וזה נוטל תורף, אין הכוונה שחותכים את השטר ונוטלים את התופס ואת התורף ממש, אלא הכוונה לדמי, לשווי שלהם, שהאוחז בתורף מקבל את ההפרש שבין שוויו של התורף לשוויו של התופס, ששווה פחות מכיוון שלא כתוב בו תאריך, אלא בתורף. וכדי להלן, דאמר אחי, שאומר האוחז בתורף כך, שטר הדעית בזמן כמה שווה, שטר שכתוב בו תאריך כמה שווה, ודלית בזמן כמה שווה, ושאין בו תאריך כמה שווה, בשטר הדעית בזמן גבי ממשאבדי, בשטר שיש בו תאריך יכול המלווה לגבות מנכסים משועבדים, אותם נכסים שמחר הלווה לאחר שלווה, ואז המלווה גובה מהלקוחות, אם אין ללווה נכסים בני חורין. ואידך, השטר שאין בו תאריך, לא גבי ממשאבדי, אינו גובה מנכסים משועבדים, כיוון שאי אפשר לדעת אם ההלוואה קדמה למחירה, או לא. כי אם המחירה קדמה להלוואה, אין הנכסים משועבדים לחוב הזה. וכיוון שהתורף שווה יותר מחמת התאריך הכתוב בו, יאיב לאח דוויני ביני. נותן לו השני המחזיק בתופס למחזיק בתורף, את ההפרש שבין התורף לתופס, ואת יתר ערך השטר חולקים בשווה. כלומר, אם המלווה אוחז בתורף, נותן לו הלווה את ההפרש שבין שווי התורף לתופס, ואת שאר ערך השטר חולקים בשווה. ואם הלווה מחזיק בתורף, מנקים את ההפרש לטובת הלווה, ואת השאר חולקים בשווה. ושוב נסביר, השורה האחרונה של התופס היא חזרה על כל הפרטים העיקריים של ההלוואה חוץ מהזמן. והשורה האחרונה היא העיקר, שאם יש הבדלים בין הפרטים שבתורף ובין השורה האחרונה, השורה האחרונה קובעת. לכן אפשר לגבות בכל אחד מהם לחוד. ההבדל היחידי ביניהם הוא שהתאריך כתוב רק בתורף, ולכן רק בתורף אפשר לגבות מנכסים משועבדים. מוסיפה הגמרא שדין זה נוהג גם במקרים אחרים. ויחלוקו נמי דאמרן, היחלוקו שאמרנו שאמר רבן שמעון מגמליאל במקרה ששניהם אוחזים בתורף של השטר או בתופס, הכוונה לדמי שיחלקו את שווי השטר לאים אחר ולא את עצם החוב. שטר הנמכר בשוק אינו נמכר בערך של החוב הנקוב בשטר אלא בפחות, מכיוון שהקונה צריך להמתין עד שיגיע מועד הפיראון, וגם לפעמים אין ללווה נכסים מספיק לשלם את החוב או שהוא בעל דין קשה, ובגלל זה שווה השטר פחות מעצם החוב. מחדשת הגמרא שכשאוחזים בשטר בשווה וחולקים בשווה, מקבל המלווה רק חצי ערכו להימחר בשוק ולא חצי דמי החוב ממש. אומרת הגמרא, דהי לא תאימה אחי, שאם לא תאמר כן שיחלוקו נאמר לעניין שווי הדבר להימחר, אלא תאמר שחולקים ממש את הדבר שלפנינו, ובעניין שלנו גוף החוב, אז במקרה ששניים אוחזים בתלית שלמדנו במשנתנו שיחלוקו, אחנה מדפלגה, האם גם שם חולקים את התלית ממש? אפסדוע, הרי מקלקלים אותה. אלא ודאי הכוונה שחולקים את דמי התלית. אם כן מסתבר שגם בדברי רבן שמעון בן גמליאל יש לפרש שזו כוונתו, שחולקים את דמי השטר, דהיינו את שוויו, לאים אחר. אבל דוחה הגמרא את ההוכחה הזו ואומרת, הלא קשיא, דחזיה לקטנים. אתה לא יכול להביא לי הוכחה משניים אוחזים בתלית שבמשנתנו, כי גם אם חולקים את התלית בפועל ממש, נשאר בכן שווי. כי חצי תלית ראוי לקטנים ללופשו, ואין קלקול לתלית אף אם חולקים אותה ממש. ואם כן ייתכן שהמילה יחלוק הוא אמור במשנתנו, פירושו שחולקים את התלית ממש, ואין מכאן מקור שיחלוק הוא נאמר על חלוקת דמי מחירתו. אם כן ננסה הגמרא בדף ח' עמוד א' להביא הוכחה אחרת. ועד האמר רב הלל בדף ז' עמוד א', אפילו אם הייתה תלית מוזהבת חולקין, אך הנמי דפלגילה, אכן חולקים את התלית ממש והאפסדוע, הרי מקלקלים אותה, וכאן היא אינה ראויה לקטנים, כיוון שאין דרך קטנים ללבוש תלית מוזהבת, אלא על כוחך כוונת רבה, שחולקים בדמי מחירתו. הנה מצאנו שנאמר לשון חלוקה, על חלוקת דמים. אותו דבר נפרש שיחלוקו לגבי שטר, נאמר לעניין חלוקת דמי מחירתו, ולא חלוקת גוף החוב. גם את ההוכחה הזו דוחה הגמרא ואומרת, הלא קשיא, דחזיא לבני מלכים. גם אם תחתוך את התלית המוזאבת בפועל, חצי תלית מוזאבת ראויה לבני מלכים קטנים, ואין קלקול אפילו לתלית מוזאבת, אם חולקים אותה ממש. אם כן ייתכן שזו כוונת רבה. ואין מדבריו מקור שיחלוקו, נאמר על חלוקת דמים. מביאה הגמרא הוכחה מבבה אחרת של משנתנו, ועד אתנן, מה ששנינו במשנתנו שפתחה את המסכת, היו שניים רוכבים על גבי בהמה. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, ואז כל אחד מהם נשבע ויחלוקו. אך נמי, דפלגילה, אכן חולקים את הבהמה, ממש, אפסדוע, הרי הם מקלקלים אותה. בשלמה מובן שבהמה תאורה חזיה לבשר, ראויה לשמש לבשר לאכילה, ויכולים לשוחטה ולחלוק את בשרה ממש, אלא בהמה טמאה, האפסדוע, הרי הם מקלקלים אותה, אלא ודאי לדמי, על כוחך צריך לומר שיחלוקו האמור במשנה אצל בהמה, זה לעניין דמים, שחולקים את שוויה של הבהמה, וכמו כן החנמי לדמי, גם כאן בדברי רבן שמעון גמליאל, הכוונה היא שחולקים את שווי השטר. מבואר ממשנתנו, ששניים שהגביעו מציאה ביחד, קנו שניהם. דנה הגמרא בהסבר של הדין הזה. אמר רמי בר חמא, זאת אומרת, ממה שלמדנו במשנתנו, ששניים שהגביעו מציאה ביחד, כנאוע שניהם וחולקים, יש ללמוד, שאדם המגביע מציאה לחברו על דעת שיזכה בה חברו, קנה אותה חברו. לאיסל כדאי תחים יעלה על דעתך שלא קנה חברו, אם כן במקרה של המשנה ששניהם הגביעו ביחד את התלית שהייתה הפקר, תעשה זו, יחשב הקצה הזה של התלית שהגביע ראובן, כמי שמונחת על גבי קרקע כלפי שמעון, וזו קצה זה של הטלית שיקביע שמעון יחשב כלפי ראובן כמי שמונחת על גבי קרקע, ולא יקנה לא זה ולא זה את הטלית כלל, כי מי שמקביע חפץ על מנת אפילו לקנות את מקצתו לא קנה כלל עד שיקביע את כולו. ואם נשאר ראש אחד על הקרקע, לא קנה אפילו את החלק שיקביע. אם הקבעת האחד אינה מועילה לחברו, יחשב הצד שיקביע כל אחד כלפי חברו, כאילו מונח עדיין על הקרקע. ומדוע אם כן יחלוקו במקרה הזה? הרי שניהם לא קנו ונשארה טלית הפקר כפי שהייתה, וכל הרוצה יוכל לחוטפה מידם. אלא לאף שמע מינה, על כורחה יש ללמוד מזה שהמקביע מציעה לחברו, קנה חברו. לכן, כשהקביעו שניים ביחד, מועילה הקבעת כל אחד עבור חברו כשהתכוונו לכך. ומשום כך לא נחשב מה שהקביע כל אחד כמונח על גבי קרקע כלפי חברו, אלא עד הרבה. נחשב שכל אחד מהם הקביע את כל הטלית, ולכן כל אחד קנה את חציה. אומרת הגמרא, אמר רבה, רבה דוחת רעייתו של רמי בר חמה מהמשנה. לעולם אם הלך באמת אני אומר לך שהמקביע מציע לחברו לא קנה חברו. המקביע מציע לחברו כדי לזכות בכולה לצורך חברו, במקום שהוא לא זוכה חלק לעצמו, לא קנה חברו, כיוון שאי אפשר לזכות לאדם במקום שמפסיד בכך לאחרים. וכאן, כשזוכה לאדם אחד, מפסיד לאחרים שמונע מהם את האפשרות לזכות במציאה. ואך היינו תאמה, וכאן במשנתנו שמועילה הקבעת כל אחד מהם עבור חברו, התאמו, שמיגו דזכי לנפשי, זכי נמי לחברי. מתוך שזוכה המקביע לעצמו בהקבעה הזו, שהרי הוא זוכה בחצי הטלית לעצמו, יכול לזכות גם עבור חברו. תדע, מוכיח רבה שיש סברה של מיגו דזכי לנפשי, זכי נמי לחברי, שאפילו במקום שאינו יכול לזכות עבור חברו בלבד, כשזוכה לעצמו יכול לזכות גם עבור חברו משום מיגו. שאילו אמר אדם לשלוחו צא וגנוב לי, וגנב השליח עבורו, פטור המשלח משלם תשלומי כפל על הגניבה. זאת מפני שאין שליח לדבר עבירה. בכל מקום שלוחו של אדם כמותו, אבל כשמשלח אחר לעשות עבורו מעשה עבירה, לא חל חיוב על המשלח עבור המעשה אלא על השליח, והטעם לכך הוא, לפי שאומרים לשליח דברי הרב, דברי הקדוש ברוך הוא שאסר את המעשה הזה, ודברי התלמיד, דברי המשלח ששלח אותך, דברי מי שומעים, כלומר מאחר והיה צריך השליח לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא ולא לבצע את השליחות, הוא אינו נעשה שליח לעניין הזה. ואילו שותפים שגנבו והוציא אחד מהם את הגניבה מרשות הבעלים עבורו ועבור חברו, שניהם חייבים. מה איתם? מה הטעם שהדין שונה במקרה השני? לאו משום דה אמרינן, מיגו דזכי לנפשי, זכי נמי לחברי. הטעם הוא מפני שכשגונב עבורו ועבור חברו, מתוך שזוכה בגניבה לעצמו, זוכה בה גם עבור חברו. שמע מינה, אכן יש ללמוד מזה ששונה המקרה שזוכה לו ולחברו מהמקרה שזוכה לעצמו בלבד. אם כן, אין להוכיח מהמשנה שזוכים שניהם ביחד למקרה שמקביע את כל החפץ עבור חברו. רב המלמד דין אחר על פי הכלל של מיגו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי. אמר רבה, אשתא דאמרת, אמרינן מיגו, עכשיו שאמרת שאומרים מיגו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי, מעתה חירש ופיקח שהקביעו מציעה ביחד, אף על פי שהקבעתו של החירש אינה מועילה לקנות לעצמו אלא מתקנת חכמים מפני דרכי שלום, כדי שלא יבואו לידי קטטה, מכל מקום מתוך שקנה החירש לעצמו, קנה גם הפיקח. כי אף שחירש אינו בר קניין מעיקר הדין אלא מפני דרכי שלום, מכל מקום מועילה הקבעתו עבור הפיקח, כי מתוך שזוכה החירש לעצמו מדרבנן, זוכה גם עבור הפיקח. מקשה הגמרא על דברי רבה. בישלם המובן מדוע החירש קנה אף על פי שלא יקביע את הטלית לבדו, דקמק בעלי בן דעת, מפני שבן דעת מקביע את הקצה השני של הטלית גם לצורך החירש, שמקביע על דעת שיקנעו השניהם. וממילא, יש לחירש הקבעה בכל הטלית, שהקבעתו בצד שלו מועילה לו מתקנת חכמים מפני דרכי שלום, וגם הקבעת הבן דעת בצד השני מועילה עבורו. אלא הפיקח האוחז בטלית, במה היא קנה? במה קנה חלק בטלית? מאחר והקבעת החירש אינה מועילה מעיקר הדין אלא רק מפני דרכי שלום, נחשבת כלפי הפיקח כמי שאינה. ואם כן, היא אינה יכולה להועיל לפיקח, ויחשב ראש הטלית שביד החירש כלפי הפיקח, כמונח על גבי קרקע, ולא יקנה. מתקן את הגמרא את דברי רבה ואומרת אלא אימה, אמור את דברי רבה כך. עכשיו שלמדנו שאומרים מיגו, אז חירש ופיקח שהקביעו ביחד, החירש קנה, אבל הפיקח לא קנה. ומה עם מיגו? מהו המיגו שיש לומר כאן שמחמתו יקנה החירש? הרי הפיקח לא קנה לעצמו ואין הקבעתו הקבעה, ואי אפשר לומר מתוך שזכה פיקח לעצמו זכה גם החירש. התשובה היא מיגו דשני חרשין באלמה קנו, אינה מקני. מתוך ששני חרשים שהקביעו מציעה ביחד הם קונים, זאת כיוון שחכמים תקנו שחרש קונה מדי רבנן, והגבעתו של חרש אחד מועילה לחרש אחר, אז גם חרש שהגביה עם הפיקח, קונה. מקשה הגמרא גם על נוסח זה בדברי רבה. היי מאי, איזה סברה איזו? הרי אפילו אם תמצא לומר שהמגביה מציעה על דעת לקנותה לחברו לבדו קנה חברו, אני מילי הדברים הללו אמורים דווקא, איך דגם מגבלי הדעת עד חברי? במקום שמגביה את המציעה על דעת לזכות בעבור חברו? אבל כאן בחרש ופיקח שהגביעו ביחד, אי הדעת עדידי כמגבלי? הרי הפיקח מגביה את הטלית בעיקר על דעת לזכות בה לעצמו, ואם אי הוא לא קני ואם הוא לעצמו לא קונה, לאחריני מקני? התכוון להקנות לאחרים דהיינו לחרש? בוודאי שלא, ומכיוון שהפיקח אינו מגביה עבור החרש, אין החרש קונה. חכמים לא יתקנו שחרש המגביה עם פיקח קונה, אלא אם כן דומה הגבעתם להגבעת שני פיקחים. אבל אם הפיקח אינו מתכוון להגביה עבור החרש, אין זה דומה להגבעת שני פיקחים ששם הורים מיגו, רק כאשר כל אחד מתכוון להגביה עבור השני. מחמת הקושייה הזו, הגמרא מוסיפה ומתקנת את דברי רבה, אלא אימה, אמור בדברי רבה כך, מתוך שלא קנה פיקח, לא קנה חרש. וממילא דברי רבה כך הם, עכשיו שאנחנו אומרים ששניים שהגביעו מציאה קונים רק מטעם מיגו, אם כן חרש ופיקח שהגביעו מציאה ביחד, שניהם לא קנו. שהואיל והפיקח אינו יכול לקנות, לא שייך לומר בו, מתוך שזוכה לעצמו, זוכה גם עבור החרש, ולכן גם החרש אינו קונה. שואלת הגמרא על הדין הזה, וכי תימה אם תאמר, מה ישנה, מה שונה חרש ופיקח שהגביעו ביחד משני חרשים דאלמה? מסתם שני חרשים, מדוע לא תקנו חכמים שיקנה גם חרש המגביה ביחד עם פיקח מפני דרכי שלום, כשם שתקנו בשני חרשים? תרצת הגמרא, אתם שם בשני חרשים, תקינו לו רבנן דלואתי לאמצויי. תקנו להם חכמים שיסקו במציאה כדי שלא יבואו להתקוטט עם מי שיחטוף מהם. אחה, ואילו כאן בחרש ופיקח, אין לחשוש לקטטה. מאמר אמר אומר החרש לעצמו, פיקח לא קני, אני אקנה. הרי אפילו הפיקח לא קנה את המציאה ואני אקנה. וכיוון שאין צורך שיתקנו חכמים שיקנה החרש במקרה הזה, נשאר דינו כפי שהוא על פי דין תורה, ואינו קונה. לאל דקדק רמי בר חמה ממשנתנו שהמגביה מציעה על מנת לזכות בכולה לצורך חברו, קנה חברו. שואלת עכשיו הגמרא, אמר לרב אחה ברי דרב עדה לרב אשי, דיוקי דרמי בר חמה מאיך? דיוקו של רמי בר חמה מניין, מאיזה חלק במשנה הוא למד זאת? הנה אם האם נאמר שהוא למד זאת מהרישה של המשנה, שניים אוחזים בתלית שהדין הוא שיחלוקו, ועל זה טען רמי בר חמה. שאם אין אחד יכול להגביע עבור השני, מדוע יחלוקו, הרי יכול כל אחד לחוטפה מהם, אין זו הוכחה? שהרי אתם, אי כאמר, שם בעל הדין טוען כולה שלי ואנה הגבעת הכולה. אני הגבעתי הכולה, והאי אמר ובעל הדין הזה טוען כולה שלי ואנה הגבעת הכולה. אני הגבעתי הכולה, ואם כן, אף אם נאמר שהטלית נשארת אפקר כאשר הגביעו שניהם ביחד, מכל מקום במקרה של המשנה בוודאי, אין אחר יכול לחוטפה מהם, שלפי טענתם לא יגביעו ביחד, אלא כל אחד טוען שיגביעה לבדו לצורך עצמו. וכיוון שלפי טענתם הטלית מגיעה לאחד משניהם, לאדם שלישי בוודאי אין טענה שמכוחה יוכל להוציא את הטלית מחזקתם, אלא מנסה הגמרא לפרש שרמי בר חמה למד זאת מהי דקטני, ממה ששנינו במשנה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. הטו למה לי? מדוע צריכה המשנה לפרש גם טענה זו? הרי מובן מאליו ששניהם הטוענים אני מצאתי גם טוענים שכולה שלי. אלא ממשנה יתירה שמאמינה מהאיתור של המשנה יש ללמוד שהמגביה מציעה לחברו, קנה חברו. מהאיתור של המשנה אנו למדים שהמגביה מציעה לחברו, קנה לחברו. ויסוד הדין יחלוקו, אינו כפי שסברנו בתחילה שהוא מספק שלא יודעים מי הגביה קודם, אלא חולקים משום שתולים ששניהם הגביעו את הטלית ביחד, וכנאו השניהם. גם את האפשרות הזו דוחה הגמרא. והוא כמנה, הרי עמדנו בגמרא לעיל בדף ב' עמוד א', שהרישה של המשנה אני מצאתיה עוסקת במציאה, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, והסיפה של המשנה כולה שלי עוסקת במקח וממקר, זה אומר אני כנטיה מהמוכר וזה אומר אני כנטיה מהמוכר. ממילא אין איתור במשנה שניתן ללמוד ממנו שמגביה מציאה לחברו, קנה חברו. אלא אומרת הגמרא, רמי בר חמה למד את הדיוק שלו מתוך הסיפה. נאמר בסיפה של המשנה שפתחה את המסכת, זה אומר כולה שלי וזה אומר חצייה שלי. אז זה נוטל שלושה חלקים, שלושת רבעי, וזה נוטל רביע. עתו למה לי, מדוע צריכה המשנה להביא גם את המקרה הזה? הרי הבבה הזו אינה מלמדת דין חדש, כי כבר למדנו ברישה, ששניים האוחזים בתלית חולקים את חלק התלית, שמתווכחים עליו. ברישה מתווכחים על כל התלית וחולקים את כולה, כל אחד חצי. בסיפה מתווכחים על חצי תלית, כי על חצי תלית מודה אחד שהיא של חברו, וחולקים את חציה, ולכן הוא מקבל רבע, ובנוסף על החצי שהוא הודע לחברו, עוד רבע, אז אחד מקבל שלושת רבע ואחד רבע. אז הדין הזה מובן כבר מהדין של הרישה. אז למה כתבה זאת המשנה? אלא ממשנה יתי רשמה, מן המאיתור של הדוגמה הזו במשנה יש ללמוד, שהמקביע מציע לחברו, קנה חברו. דוחה הגמרא גם את הדקדוק הזה, ואומרת, וממיידה במציע, מניין שהבבה הזו עוסקת בשניים המתווכחים על מציע, דילמה, השם המדובר במקח וממכר, שכל אחד טוען, אני כנטייה מהמוכר, ובקנייה ממוכר פשוט שיכול אחד לזכות עבור חברו, כי הוא אינו חב לאחרים, כי לא רצה המוכר למכור להם. ממילא אין להוכיח משם למציע שחב לאחרים. וכי תאימה אם תאמר, היא במקח וממכר, אם מדובר במשנה במקח וממכר, מה היא לממרה? מדוע הממרה הזאת צריכה להאמר במשנה? מה החידוש בה? הרי כבר למדנו מהבבה הקודמת שגם במקח וממכר יחלוקו. אני אענה לך איץ צריך. זהו צריך להאמר ויש בך חידוש. שאלמלא כן, סל כדאי תחמין היה עולה על דעתי לומר. היידקה אמר, מה שבעל הדין הזה אומר חצייה שלי, להבי הוא ייחשב כמישיב הוידה, כיוון שיכול היה לטעון כולה שלי וליטול חצייה, ובמקום זה הוא טוען חצייה שלי ונוטל רק רבע. ממילא אולי נאמין לו בטענתו וליפטר, והוא יהיה פטור מלהישבה. כמה השמלן? לכן משמיע לנו המשנה שהוא לא נפטר משבוע בטענה הזו. זאת משום, דהי ערו מכמה ערים, בעל הדין הזה כוונתו לערים, סבר ומחשב ואומר, ימינה כולה שלי, אם אני אטען כולה שלי, בעין ההשתבוי, צריך להישבה. אימא אחי, אני אטען שרק חצייה שלי. דהבי כדי שיחשב כמישיב עבידה, ויפטר ויפטר משבועה. לכן באה המשנה ומחדשת שגם אם הוא טוען חצייה שלי, הוא צריך להישבע. זאת כדי למנוע את הערמה הזאת. אלא אומרת הגמרא, מנסה הגמרא לפרש הדיוק של רמי בר חמה, זה מהדין הבא במשנה. אלא מהבבה הזו, נאמר במשנה, היו שניים רוכבים על גבי בהמה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. הדין הוא שיחלוקו. נשאלת השאלה התולה, מה למדוע המשנה צריכה להביא גם את המקרה הזה? הרי כבר למדנו את הדין של יחלוקו לגבי תלית. אלא ממשנה יתי רשמה מינה, מהאיתור הזה של המשנה, יש ללמוד שהמקביע מציע לחברו, קנה חברו. והאיתור מלמדנו, שאין חולקים מספק שלא יודעים מי רחב על הבהמה תחילה, אלא בגלל שתולים ששניהם רחבו עליה ביחד, ואם רכיבת כל אחד אינה מועילה לשני, לא יקנו לו זה ולא זה, שכאשר שניים עושים קניין בחפץ בבת אחת, קניינו של כל אחד מבטל את קניינו של חברו, בין אם קונים בהגבה או בקניין אחר, שהקניין של כל אחד מגרע בקניינו של חברו, כיוון שאין קניין כל אחד שולט בכל החפץ, נחשב כאילו כל אחד הגביע או משך רק חצי חפץ. הוא אינו קונה עד שיעשה קניין בכל החפץ. רק אם יכול כל אחד לכוון שיועיל קניינו גם עבור חברו, נחשב שעשה כל אחד קניין בכל החפץ. הנה מוכח מהמשנה שקניינו של כל אחד במציאה שיפקר מועיל לחברו, בין בהגבה, בין בשאר הקניינים. גם את הדקדוק הזה דוחה הגמרא ואומרת, ודילמה אקמה שמלן, ושם הזה מה שמשמיעינו התנא בבבא הזו, דרוכב נמי קני, שגם הרוכב על בהמה קונה אותה, שרכיבה היא מעשה קניין, אף על פי שאין בה ברכיבה משום משיכה, כי כשיושב עליה, הוא יושב גם מבלי שתזוז ממקומה, והוא קונה אותה. עכשיו מביאה הגמרא את המקור שממנו למד רמי בר חמה את דינו, אלא אומרת הגמרא דיוקו של רמי בר חמה הוא מסייפה, מהסייפה של המשנה בשנינו, בזמן שהם עודים זה לזה שהגביעו ביחד, או שיש להם עדים שהגביעו ביחד, חולקים בלא שבוע. נשאלת השאלה במאי, באיזה מקרה מדובר בבבה הזו? היא במקח וממכר, אם מדובר במקח וממכר, צריכה למימר. וכי הוא צריך הדבר להאמר שאם יקביעו ביחד על דת ששניהם יקנעו מן המוכר, שיחלקו בלא שבועה? הרי כשבאים לקנות מהמוכר, בוודאי יכול כל אחד לקנות גם עבור השני, כי הוא לא חייב לאחרים. אלא לאו על כוח אחד צריך לפרש שהבבה הזו מדברת במציאה, ששניהם עודים שיקביעו ביחד, ובאה המשנה להשמיע לנו, שהתלית של שניהם ואין אחר יכול לחוטפה מהם. שמע מינה, יש ללמוד מזה שהמקביע מציאה לחברו, קנה חברו, ולא אומרים שאין הגבעת כל אחד מועילה לחברו, כיוון שחב לאחרים. ורבה אמר לך, מביאה הגמרא את תשובתו של רב על הדיוק הזה של רמי בר חמה, רבה יאמר לך, איתור של המשנה בא להשמיענו, ששניים שיגביעו מציאה ביחד כנאוע, משום שכל אחד זוכה לעצמו ולחברו, ולכן מי גודל זכי לנפשי, זכי נמי לחברי, מתוך שזוכה לעצמו, יכול לזכות אף עבור חברו, אבל המקביע מציאה לחברו בלבד, לא קנה חברו. אומרת הגמרא בשורה האחרונה בדף ח' עמוד א', למדנו במשנה, היו שניים רוכבים על גבי בהמה, או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג, וכל אחד טוען כולה שלי, יחלוקו בשבועה. דנה הגמרא בדרכי קניית בהמה. אמר רב יוסף, אמר לי רב יהודה, שמת מיני דמר שמואל תרתי, שמעתי משמואל שני דינים בעניין קניית בהמה. רכוב דין הרוכב על גבי בהמה כדי לקנותה, ומנהיג, וכן דין מנהיג מוביל הבהמה כדי לקנותה, כגון שמכה אותה במקל והיא רצה לפניו, או שקורא לה והיא באה. חד קני, אחד מהם קונה את הבהמה, וחד לא קני, ואחד מהם אינו קונה, ולא ידע ענה אי מיניו, ואיני יודע איזה מהם קונה, ואיזה לא קונה. זאת אומרת שרב יהודה שמע משמואל שאחד מהם קונה והשני לא, והוא לא ידע על איזה אמר שמואל שקונה ועל איזה לא. דנה הגמרא באיזה מקרה יש מקום לספקו של רב יהודה, איך ידע מבאיזה אופן מדובר? הילה, אם נאמר ששמואל דיבר אודות שני מקרים שונים, רחוב לחודי ומנהיג לחודי, רחוב לבדו שרוכב על בהמת הפקר כדי לקנותה, ואין אחר מנהיגה עמו. או מנהיג לבדו שמנהיג בהמת הפקר כדי לקנותה ואין אחר רוכב עליה באותו זמן. ועל אחד משני המקרים הללו אמר שמואל שלא קנה והסתפק רב יהודה איזה מהם לא קנה, והנפקא מינה שאם בא אחד וחטפה ממנו משכה על מנת לקנותה, הקנה השני, כיוון שעדיין היא הייתה הפקר בשעה שמשכה. אומרת הגמרא, אם כך קשה, מנהיג לחודי, מנהיג לבדו, מבלי שאחר רוכב עליה, מי קמן דאמר לו קני? האם יש מי שסובר שאינו קונה? הרי זו בוודאי משיכה גמורה, ובהמה נקנית במשיכה. אלא איקה למימר דלא קני, אם יש לומר שאחד מהם אינו קונה, רחוב הוא דאיקה למימר, רק לעניין רחוב אפשר לומר כן. משום שלא עשה משיכה, אז מה יסתפק רב יהודה בזה? ולפי הפירוש הזה ששמואל דיבר על רחוב לבד, מדובר באופן שלא הלכה בהמה מחמתו כלל. ומסתפק רב יהודה, שמה קונה משום קניין חדש של רכיבה. דהיינו בעצם ישיבתו עליה, אף שלא משך או יגביה את הבהמה. לאחר שהוכיחה הגמרא שלא ייתכן שרב יהודה יסתפק ברחוב לבד ומנהיג לבד, מסיקה הגמרא, אל הרחוב במקום מנהיג, היא באה אליי. רב יהודה יסתפק במקרה שאחד רוכב על בהמה ואחר מנהיגה באותו זמן. לפי ששמואל דיבר על רחוב במקום מנהיג, ואמר שאחד קונה ואחד לא, והסתפק רב יהודה, מהי? מה הדין? האם נאמר שקניין הרחוב עדיף דעת אפיסבא, שהרי הוא תופס בה בהמה ולכן רק הוא יקנה ולא המנהיג שאינו תופס בה? או דילמה או שמה, קניין המנהיג עדיף, דאז למחמתי, לפי שהבהמה הולכת מחמתו. וקניין זה גדול מקניין רכיבה, ולכן יקנה רק המנהיג ולא הרוכב. ורשי כותב שמדובר ששניים באים לפנינו, זה רחוב וזה מנהיג, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. ולכאורה כוונתו שכל אחד טוען שהוא קדם לקנות ובא השני וחטף ממנו, כמו בשניים אוחזים בתלית במשנתנו, והספק אינו מי קונה במקום השני, אלא מי מהם נקרא מוחזק לזכות בבהמה מספק. כמח מסביר קצות החושן. מביאה הגמרא שרב יהודה בעצמו פשט את ספיקו. אמר רב יוסף, אמר לי רב יהודה, נחזי ענן אבא נראה כיצד יש לפשוט את הספק ממאמרה אחרת של שמואל. דתנן, שנינו במשנה במסכת כליים פרק ח' משנה ג', המנהיג בשני מינים ביחד סופג את ה-40, לוקח 40 מלכות משום איסור כליים. בתורה נאמר בספר דברים פרק ח' ב' פסוק י', לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, והוא הדין כל שני מינים. אף שהפסוק מזכיר בפירוש רק חרישה, דרשו שם בספרים האיתור של המילה יחדיו, לרבות כל פעולה שאסור לעשותה בשני מינים ביחד, כגון לדוש בהם או להניגם. וכן אומרת המשנה שם במסכת כליים, היושב בקרון שרתומים לו שני מינים סופג את ה-40, לוקח 40 מלכות משום איסור כליים. לפי שבהמה רתומה לקרון הולכת לפעמים כשמרגישה שהקרון טעון, ונמצא שהולכת מחמת כובד היושב בקרון, ונחשב מעשה שלו שהוא מוליכה. רבי מאיר פותר את היושב בקרון ממלכות, לפי שהוא סובר שהיושב בקרון אינו עושה כלום, שלא נחשב שהבהמה הולכת מחמתו, אלא לדעת עצמה. רב יהודה מסיים את רעייתו, ומדעה פיך שמואל וטני, מזה שהפך שמואל את הדעות במשנה ושנה, והחכמים פותרים את היושב בקרון, כדי שיצא שהפותרים הם הרבים ולא יחיד, כיוון שהוא סובר שמואל שההלכה כדעה הזו, כפי הכלל שיחיד ורבים הלכה כרבים, שמע מינה. יש ללמוד מזה שלדעת שמואל רחוב לחוד לא קני, רחוב לחוד אינו קונה, שכשם שסובר שמואל ההלכה לעניין כליים נחשבת שהבהמה הולכת מעצמה ולא מחמת היושב בקרון, ולכן היושב בקרון פטור ממלכות כי הוא לא עשה כלום, כך לעניין קניין הוא סובר שאינה הולכת מחמת הרוכב עליה למחמת עצמה, ולפיכך לא קנה אפילו אם אין אחר מנהיג עמו. וכל שכן שהדין הוא כך, ברחוב במקום מנהיג, כשאחד רוכב על הבהמה ואחד מנהיגה באותו זמן, הרוכב לא קנה אלא המנהיג שהבהמה הולכת מחמתו. נסביר שוב, הוכחת רב יהודה בנויה כך, מדבריו של שמואל עניין כליים הוכח שהוא סובר שהרוכב לבדו אינו קונה משום משיכה, שלא נחשב שהולכת הבהמה מחמתו, וכל שכן שאינו קונה, כשאחר מנהיג עמו. ואין לומר שקונה שלא מדין משיכה אלא מדין קניין חדש של רכיבה, שאם כן, אין מקום לדברי שמואל שברחוב במקום מנהיג, אחד מהם עדיף. שרק בשני קניינים מעניין אחד, כגון שני אופני משיכה, שייך לומר שאחד עדיף על השני, אבל בשני סוגי קניין שונים, לא תהיה עדיפות לאחד על השני. ואם שמואל דיבר על רחוב לחוד ומנהיג לחוד, ואמר שאחד מהם אינו קונה, והוכיחה הגמרא לאיל, שאם כן פשוט שרחוב לבד אינו קונה, שהרי הנהגה בוודאי נחשבת משיכה גמורה. כך מסביר בית הלוי את דעתו של רשי. שואל עכשיו אביי את רבי יוסף רבו על נוסח ההוכחה. אמר לי אביי לרבי יוסף, אז אם נמסגין אמרת לן, הרי פעמים רבות אמרת לנו, הוכחה זו בלשון נחזיינן, אבל נראה. ולא אמרת לן משמי דרב יהודה, לא אמרת לנו זאת משמו של רב יהודה אלה מעצמך. אמר לי ישיב רב יוסף לאביי, איברה, אבל באמת רב יהודה אמר לי את ההוכחה הזו של נחזיינן. ודחרין נמי וזכור אני, דאמרי לי, שאמרתי לו, איך היא פשיט מר רחוב מיושב, כיצד פושט הרב את הדין של רחוב על הבהמה, מיושב בקרון, והרי היושב בקרון לא תפיס במוסרה, אינו תפוס באפסר של הבהמה. אפסר כולל את המתק והרסן שמלבישים בראש הבהמה, וחבל או רצועה ארוכה הקשורים להם, והאפסר משמש להולכת הבהמה. אז אם כן, שאלתי אותו, אומר רבי יוסף את רבי יהודה, והרי היושב בקרון לא תפיס, אינו תפוס באפסר של הבהמה, ואילו רחוב תפיס במוסרה, ושמה משום כך יקנה הרוכב אף שיושב בקרון אינו קונה. שהרי שנינו במשנה במסכת קידושין דף חפי עמוד ב' שבהמה נקנית על ידי אחיזה במוסרה, ואמר לי, ישיב לי רב יהודה, רב ושמואל דאמרי תרוויו, שניהם אמרו שאחיזה במוסירה לא קני, אינה קונה בהמת הפקר. לכן לעניין קניית בהמת הפקר אין לחלק בין הרוכב לבין היושב בקרון. ולכן יש לפשוט שכשם שהיושב בקרון אינו קונה בהמת הפקר כפי שמוכח מהמשנה בקיליים, כך הרוכב אינו קונה. עכשיו מביאה הגמרא נוסח אחר של המסע ומתן בין אביי לבין רב יוסף. וההבדל בין האיקה דאמרי שלפנינו לבין הנוסח הקודם, זה רק למי מיוחסים הדברים, אבל לא במסע ומתן עצמו. איקה דאמרי יש אומרים שכך היה המסע ומתן ביניהם. אמר לאביי לרב יוסף, איך היא פשיט מר, כיצד פושט הרב רחוב על הבהמה מיושב בקרון? הרי יושב לא תפיס במוסירה, אינו תופס במוסירה, ואילו רחוב תפיס במוסירה, תופס במוסירה. ואולי הרוכף קונה, אף על פי שהיושב בקרון אינו קונה. אמר להישיב לו רב יוסף, אחי תנה אידי, כך שנה החכם ששמו אידי, בברייתא שאומרת כך, אחיזת המוסירה לא כאן, היא אינה קונה בהפקר, אלא במחר או במתנה. מביאה הגמרא ממרה נוספת של המוראים בעניין הזה. איתמר נמי וכן נאמר, אמר רבי חלבו, אמר רבונה, אמר רבי חלבו בשמו של רבונה, האוחז במוסירה של בהמה כדי לקנותה מחברו קנה, אבל במציאה שהיא הפקר ובנכסי הגר שמת ואין לו יורשים, שנכסיו הפקר, כי גר שנתגייר נחשב כאילו נולד מחדש, ואם התגיירו בניו או שאר קרוביו אמו, הם לא נחשבים עוד קרוביו. לכן גר שלא הוליד בנים לאחר שנתגייר ומת, אין לו יורשים ונכסיו הפקר וכל הקודם זכה בהם. אז אם כן, מי שאוחז במוסירה של בהמה כדי לקנותה מחברו קנה, אבל במציאה שהיא הפקר ובנכסי הגר שמת ואין לו יורשים, שנכסיו הפקר לא כאן היא האוחז במוסירה. ומבארת הגמרא את החילוק בין קניית בהמה מחברו על ידי אחיזה במוסירה לבין קניית בהמת הפקר. בתחילה מפרשת הגמרא את הלשון מוסירה. שואלת הגמרא מהי לשון מוסירה? אמר רבה, אידי אסברה לי, החכם ששמו אידי הסביר לי, כי אדם המוסר דבר לחברו, שעל ידי המוסרה מוסר המוכר את הבהמה לקונה. על פי זה מבארת הגמרא את החילוק בין מחר לבין שחייה מהפקר. בישלם המובן שהקונה בהמה מחברו קני, קונה אותה באחיזתו במוסירה, דקמסר לחברי, כיוון שחברו המוכר מוסר לו את הבהמה על ידי המוסירה, אלא במציאה ובנכסי הגר שהם הפקר, מן קמסר לידי להקנה, מי מוסר לו כדי שיוכל לקנות? איל כך, האוחז מעצמו במוסירה של בהמת הפקר, לא כנאה. המהות של קניין מוסירה היא מסירת הבהמה ללוקח על ידי המוכר, ולכן אינו קונה אם אין מי שימסרנו לו. אבל המהות של קניין משיכה היא שהקונה מושך את החפץ לרשותו. לכן משיכה קונה גם בהפקר. מקשה הגמרא עכשיו על מסקנתו של רב יהודה, שאפילו רחוב לבד אינו קונה. מי טבעי יקשו על רב יהודה ממשנתנו. משנה שפתחה את מסכת בבא מציעא, נאמר בה, היו שניים רוכבים על גבי בהמה, ושהיה אחד רוכב אחד מנהיג. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה איש שווה וזה איש שווה ויחלוקו. תחילה מבארת הגמרא כדעת מי שנויה המשנה. מני, כשיטת מי שנויה משנתנו. אילה, אם האם נאמר שהיא כדעת רבי מאיר, וממילא זו דעת יחיד. ואין הלכה כמותו, וממילא אין להקשות מן המשנה על רבי יהודה, כי זו רק דעת יחיד. אם נעמיד זאת כך, קשה. אשתה יושב כאן היא מאחר, ולפי רבי מאיר אפילו יושב בקרון קונה, כפי שמוכח מדבריו במשנה במסכת כלאיים, שהי יושב בקרון לוקה משום כלאיים, רחוב מבעיה, וכי צריך ללמדנו שרחוב קונה, פשיט אשר רחוב לא גרוע יותר מיושב בקרון, מדוע צריכה משנתנו להשמיע את אותו דין פעמיים? ואם כן קשה, מדוע צריכה המשנה להשמיענו שוב שרוכב קונה לפי שיטת רבי מאיר, מאחר וכבר למדנו זאת מדבריו לעניין היושב בקרון? מתוך כך מסיקה הגמרא את קושייתה, אל עליו בעל כוחך משנתנו שפתחה את מסכת בבא מציע שנויה, כדעת רבנן הסוברים שהיושב בקרון אינו קונה, ושמע מינה ויש ללמוד מזה שרחוף כאן היא רחוף קונה, למרות שהיושב בקרון אינו קונה, וזה את החידוש הזה באה המשנה שלנו להשמיע. אם כן, הרי זו פרחה לדברי רבי יהודה שישבה רוכב ליושב בקרון, ואמר שבשניהם אינו קונה, לדעת חכמים. מתרץ את הגמרא במאי עסקינן, כאן במשנה במה אנו עוסקים? במנהיג את הבהמה ברגליו, שבועט בה כדרך רוכבי סוסים והיא הולכת לגמרי מחמתו, ובזה בוודאי קונה לדברי הכל שמשיכה גמורה היא. אבל כשרוכב בלי להניג ברגליו, אינו קונה לדעת חכמים כדברי רבי יהודה. מקשה הגמרא לפירוש הזה, יחי, אם כך, היינו מנהיג. מדוע אומרת המשנה או שהיה אחד רחוב ואחד מנהיג, היה לה לומר או שהיו שניהם מנהיגים? תרץ את הגמרא, תרי גבני מנהיג. המשנה שונה שני סוגי מנהיג. אחד שהולך לידה וגורם לה ללכת על ידי הקעתה במקל או שקורא לה והיא הולכת אחריו. ואחד שרוכב עליה ומנהיגה ברגליו. והוא צריכה המשנה לנקוט כן, שאם לא כן, מה עוד את אימא שם התומר רחוב שגם מנהיג ברגליו עדיף ממנהיג לחוד? דעה שהרי הרחוב גם מנהיג והוא גם תפיס בה, תופס בה אפשר כדרך הרוכבים. מה שאין כן המנהיג לבד אינו תופס בה, כלומר, היה מקום לומר שחזקת הרחוב שמנהיג ברגליו מבטלת את חזקת השני שרק מנהיגה. וכשבאים שניים לבית הדין, אחד רחוב ומנהיג ברגליו ואחד רק מנהיג, וכל אחד טוען שהוא קדם לקנותה ובא השני, הוא חטפה ממנו, תהיה הבהמה כולה בחזקת הרחוב, יהיה מוטל על המנהיג להביא ראיה כדי להוציא ממנו. כמה שמלן, לכן משמיע לנו המשנה שחזקת המנהיג שווה לחזקת הרחוב שגם מנהיג ברגליו, והם חולקים שווה בשווה. נמצא שהגמרא ישבה את מסקנתו של רב יהודה שרחוב לבד אינו קונה. ועכשיו מביאה הגמרא סיוע לרב יהודה מברייתא. תשמע בו ושמע הוכחה לרב יהודה מברייתא. נאמר בשניים שהיו מושכין בגמל ומנהיגים או מנהיגים בחמור. חמור דרכו בהנהגה כגון שמכהו במקל והוא הולך, וגמל דרכו במשיכה שאוחז באפסר ומושכו. או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג, במידה זאת קנו. אם נעשה הקניין באופן הזה, קנו. רבי יהודה אומר לעולם לא קנה עד שתהיה משיכה בגמל והנהגה בחמור, או הנהגה בחמור, שאין בהמה נקנית במשיכה, אלא כדרך שרגילים למושכה, דהיינו גמל במשיכה, וחמור דווקא בהנהגה. מפרשת הגמרא עכשיו את הראיה, קטני מיד, שנינו על כל פנים בדברי תנא קמא, או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג, משמע מזה שדווקא מושך ומנהיג אין, קונה, אבל רחוב, לא, הוא אינו קונה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, הוא הדין דאפילו רחוב קונה. ועד הקטני, מה ששונה תנא קמא דווקא מושך ומנהיג, זה כדי להפוק עם ידי רב יהודה, להוציא מדעת רב יהודה דאמר שאינו קונה עד שתהיה משיכה בגמל והנהגה בחמור, שדרכם להימשך דווקא בצורות הללו. כמה שמלה, לכן משמיענו תנא קמא, דאפילו איפכא נמי קני, אפילו להפך, דהיינו משיכה בחמור והנהגה בגמל, קונה. שואלת הגמרא, יחי, אם כן שלפי תנא קמא גם משיכה בחמור והנהגה בגמל קונים, לירווינו ולתנינו יערבם התנא וישנה אותם ביחד ויכתוב, שניים שהיו מושכים הוא מנהיגים בין בגמל בין בחמור, קנו. מדוע שנה תנא משיכה בגמל לחוד והנהגה בחמור לחוד? תרץ את הגמרא, איק אחד צד דלא קני. יש אופן אחד שאינו קונה לדעת תנא קמא. כלומר, המתרץ מיישיב שגם הוא לא התכוון ששני המינים נקנים בשני הקניינים, אלא רק מין אחד נקנה בשניהם, אבל המין השני נקנה רק בקניין אחד. איק עדי אמרי, יש אומרים שהאופן שאינו קונה היינו משיכה בחמור, ואיק עדי אמרי ויש אומרים הנהגה בגמל, ומאחר ויש אופן אחד שאינו קונה, לא יכול היה תנא לשנות ביחד את שני הקניינים לשני המינים, אלא שנה אותם לחוד, מושכים בגמל ומנהיגים בחמור. מה שאמר התנא, או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג, הכוונה שאם אחד מושך ואחד מנהיג את המין שדרכו בין במשיכה ובין בהנהגה, שניהם קונים. ובמילים שאמר במידה הזו, הפירוש באופן זה שדרכו בכך, למעט את האופן שאין דרכו בכך. יוצא איפה שתנא קמא מודה שאין בהמה נקנית אלא במשיכה שדרכה בכך, אלא שהוא סובר שחמור או גמל, אחד משניהם דרכו בשני האופנים. מביאה הגמרא שיש שהוכיח מהברייתא כרב יהודה באופן אחר. ואית דמוטיב מסייפה, ויש המיישיב שיש להוכיח כרב יהודה מהסייפה של הברייתא. שנינו בה במידה זו קנה. ההגבלה של המילים במידה זו למהות מהי, מהי באה למעט, לאו למהות, האם אין הכוונה למעט רחוב שאינו קונה? הנה מוכח כרב יהודה שרחוב אינו קונה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא, המילים במידה זו לא בא למעט רחוב, אלא למהות איפחה, למעט שמסה להפך מהנאמר ברישה שמשך בחמור או הניג בגמל, אינו קונה. מקשה הגמרא יחי עם כך שלפי תנקם המשיכה בחמור והנהגה בגמל אינם קונים? היינו רב יהודה, דעת תנקם הזהה לדעתו של רב יהודה, ואם כן במה נחלקו? התשובה, אם את הרצת הגמרא איקה בעיניי הוא צד אחד דלא קנה. יש הבדל ביניהם בין תנקמה לרב יהודה לעניין אופן אחד שאינו קונה לרב יהודה, ואילו לתנקמה כן קונה. כלומר, לרב יהודה אם עשה להפך שהנהיג בחמור או משך בגמל, אינו קונה. ובאחד מהאופנים אלה שאינם קונים לפי רב יהודה, סובר תנקמה שקונה. אית דאמרי, יש אומרים שהאופן הזה הוא משיכה בחמור, אית דאמרי, איקה דאמרי, ויש אומרים הנהגה בגמל. זה האופן שקונה. מביאה הגמרא עכשיו הוכחה מברייתא שרחוב כן קונה, וזה לא כדברי רב יהודה בשמו של שמואל. תשמע בו הוא שמה ראיה מן הברייתא שאמרה, אם אחד רחוב על חמור של הפקר, ואחד תפוס במוסעירה של החמור ואינו מנהיג אותו, שניהם מתכוונים לקנות במעשיהם, זה הרוכב על החמור קנה את החמור, וזה התופס במוסעירה קנה את המוסעירה. ממה שאמרה הברייתא שהרוכב קנה את החמור שמע מינה, יש הוכחה מכך שרחוב קני, שרחוב קונה, ולא כמו רב יהודה שסובר שרחוב אינו קונה. דוחה הגמרא ואומרת, אחנמי גם כאן, כפי שנרצנו את משנתנו, מדובר במנהיג ברגליו, שהרוכב בועט בחמור ברגליו ומנהיגו. והרי זה משיכה גמורה וקונה גם לשיטת רב יהודה. אבל באמת רוכב שאינו מנהיג ברגליו, אינו קונה. שואלת הגמרא, יחי אם כך שמדובר במנהיג ברגליו, נקנינה מרחוב ומוסעירה, יקנה הרוכב גם את חלק המוסעירה שמחובר לראש החמור, כיוון שחלק זה הוא תכשיט לחמור ותפל אליו. ודינו לעניין קניין כדין החמור עצמו. מכוח הקושייה הזו מציעה הגמרא לשנות את הגרסה בברייתא ואומרת אימה תאמר ותגרוס בברייתא כך. זה הרוכב קנה חמור וחצי מוסעירה, וזה התופס במוסעירה קנה חצי מוסעירה. תמאה הגמרא על הגרסה הזו. בישלם הרחוב קני, מובן שהרחוב קונה חלק במוסעירה, דקמק בלי בן דעת, מכיוון שבן דעת אינו המנהיג אוחז בקצה השני של המוסעירה, הוא מגביה עבורו. אלא התפוס במוסעירה במאי קני, במה קונה חצי מוסעירה והרי לא יגביע את כולה, שראשה השני מונח במקומו על החמור, ואין הגבעה קונה בהפקר, אלא אם עקר את כל החפץ ממקומו. שוב משנה הגמרא את הגרסה בברייתא ואומרת, אימה, תגרוס בברייתא כך, זה הרוכף קנה חמור וכולי מוסעירה, ואת כל המוסעירה, וזה השני קני קנה רק מה שתפוס בידו, שבחלק זה של המוסעירה עשה הגבעה הגמורה. תמאה הגמרא גם על הגרסה הזו, הימה, איזה סברה היא זו? הרי אפילו אם תמצא לומר שהמגביה מציעה לחברו קנה אותה חברו, אני מילי זהו דווקא, איך הדגה מגבלי הדעת הדחברי, במקום שמתכוון להגביה על דעת שיזכה בה גם חברו, אבל ההיא זה התופס במוסעירה, הדעת הדידי כמגבלי, מגביה אותה על דעת לקנותה לעצמו, אלא שצריך להתכוון גם עבור חברו כדי שיוכל לקנותה לעצמו, היא הוא לא קני, אבל אם הוא בעצמו אינו קונה, להכרין המקנה? האם התכוון להקנות לאחרים? כלומר, התכוון לעשות קניין עבור אחרים כשהוא בעצמו אינו קונה? בוודאי שלא. ואם כן, כיצד יקנה הרוכב חצי מוסעירה? אמר רבשי, כך יש לגרוס בברייתא. זה הרוכב קנה את החמור ובית פגע, הרצועות הקשורות בראשו שתפעילות לחמור ודינם כדין החמור עצמו. וזה התופס במוסעירה קנה את מה שתפוס בידו. והשאר, שאר המוסעירה לא קנה לא זה ולא זה, וכל הרוצה יכול לחטוף מהם. מנסה הגמרא לתרץ את הברייתא מבלי לשנות בה את הגרסה. רבי אבאו אמר לעולם כדי קטני, באמת יש לגרוס בברייתא כפי שנשנית מתחילה, שהתופס במוסעירה כנאה אף על פי שלא יגביע את כולה, הואיל ויכול התופס למשוך את המוסעירה בכוח ולנתקה ולהביאה אצלו. כיוון שראש החמור גבוה, יכול בקלות למשוך אליו אפילו את חלק המוסעירה המולבש בראשו במשיכה אחת, שמושכו ישר אליו, מבלי שיצטרך להגביעו יותר ממה שכבר מוגבע. אילכך, קונה התופס במוסעירה אפילו את החלק המולבש בראש החמור, מאחר שאינו מחוסר, הגבעה. אבל דוחה הגמרא את דברי רבי אבאו, ואומרת, ועדי רבי אבאו, ברותא היא, זוהי דעה חיצונית, כלומר, היא אינה נכונה. כאשר טועה אחד החכמים, הגמרא מכנה את דבריו דעה חיצונית, כדי שלא לגנותו ולומר בפירוש שהוא טעה. ויש שגורסים במקום, ברותא היא, בדותא היא, מלשון בדוי. ומדוע? דעי לא תימה אחי, שאם לא תאמר ש... רבי אבאו אמר דעה לא נכונה, יהיה קשה תלית של הפקר שהיא מונחת חצייה על גבי קרקע וחצייה על גבי עמוד, באופן שהמגביה את ראשה שעל גבי הקרקע נוח לו לנתקה מן העמוד ולהביאה אליו, ובא אחד והגביה חציה מעל גבי קרקע ובא אחר והגביה חציה השני מעל גבי העמוד. אחי נמי, האם גם בזה יהיה הדין? דקמה קני ובטרה לא קני, שהראשון קנה את כולה והשני לא קנה כלום? כי הגבעת הראשון נחשבת הגבעה כולה, בגלל שאויל ויכול לנתק את הטלית מן העמוד ולהביא אותה אצלו. ובזמן הניתוק הרי תהיה מוגבעת כולה הטלית. אם תאמר כך, נמצא שיש חילוק בין שניים שהגביעו מציאה ששני ראשיה מונחים על הקרקע, שאז לא קנה הראשון כיוון שהיא ממשכנה מבלי להגביעה תיגרר על הקרקע, והרי היא מחוסרת הגבעה, לבין שניים שהגביעו מציאה שאחד מראשיה מונח במקום גבוה, שהראשון קנה את כולה כיוון שיכול לנתקה ולהביאה אלה ואינה מחוסרת הגבעה, ולא מצאנו תנא שמחלק בכך. מכוח זה אומרת הגמרא ומסיקה, אלא עד רבי אבאו, הסברה הזו של רבי אבאו, ברות ההיא, זו דעה חיצונית, כלומר שזו דעה אינה נכונה. ולמרות שנדחתה סברתו של רבי אבאו, פוסק הרמב״ם לעניין חליפין בהלכות מכירה פרק הלכה ז', שאם המקנה תפס את הסודר באופן שיכול לנתקו מיד הקונה, קנה את הסודר ונקנו החליפין. ויש שמפרשים למה? כי סברת רבי אבאו נדחתה רק לעניין קנייה מהפקר, אבל כשהבעלים מקנים חפץ לאחר, אם יגביה הקונה מקצת ויכול לנתק את השאר, ולהביאו אצלו, קנה. ויהיה הגמרא ברייתא להוכיח שרחוב קונה. תשמע בו ושמע ראיה מברייתא רבי אליעזר אומר הרחוב על בהמה של מציאה בשדה כדי לקנותה, ומנהיג או המנהיג בהמה של מציאה בעיר כדי לקנותה, קנה. ורשי מסביר רחוב קונה רק בשדה אבל לא בעיר, ואילו מנהיג קונה אף בעיר וכל שכן בשדה. תכף נראה בגמרא את הטעם לכך. כעת מבינה הגמרא שמדובר בבהמה של הפקר. הנה מפורש בברייתא שרוכב קונה. מתרץ את הגמרא חינמי גם כאן כפי שתרצנו את משנתנו ואת הברייתא להיל, מדובר שהרוכב מנהיג את הבהמה ברגליו ועושה במשיכה גמורה ולכן קנה. אבל רוכב שאינו מנהיג ברגליו אינו קונה. שואלת הגמרא, יחי, אם כך היינו מנהיג, רוכב כזה נחשב מנהיג, ומדוע מזכירה אותם הברייתא כאילו הם היו שני קניינים שונים? תרץ את הגמרא, תרי גבני מנהיג, הברייתא משמיע לנו שיש שני אופני הנהגה, אחד שמנהיג את הבהמה לידי הקעתה במקל או שקורא לה והיא באה, ואחד שרוכב עליה ומנהיגה ברגליו. ממשיכה הגמרא להקשות, יחי, אם כך שמדובר במנהיג את הבהמה ברגליו, כאשר רחוב בעיר, מה איתם הלא כאן, אם מדוע אינו קונה? מתרץ את הגמרא, אמר רב כהנא, רוכב אינו קונה בעיר, לפי שאין דרכן של בני אדם לרחוב בעיר משום צניעות, ומשיכה אינה קונה, אלא כדרך שרגילים בני אדם לעשותה. דוחה הגמרא את סברתו של רב כהנא, אמר לרבה של רב כהנא, אלא מעתה, אם הגביע ארנקי, ארנק בשבת, שאין דרכם של בני אדם להגביע ארנקי בשבת, שהרי הוא מוקצה, ואסור בטלטול, החנה מדלוקני? אכן גם בזה יהיה הדין שאינו קונה? בוודאי שאין הדין כן. אלא על כוח אחת צריך לומר, מהי דעבד עבד וקני? מה שעשה עשה וקנה. כלומר, אף שעשה שלא כדרך בני אדם בשבת, מכל מקום נחשב מעשה הקניין, והוא קנה. החנה מגם כאן ברוכב בעיר נאמר, מהי דעבד עבד וקני? מה שעשה עשוי, ולמרות שאין בני אדם נוהגים כך, הוא קנה. לאחר שנדחתה סברתו של רב כהנא, מפרשת הגמרא את סברת הברייתא באופן אחר. אלא אומרת הגמרא, בברייתא זו במקח וממכר עסקינן. אז עכשיו חשבנו שמדובר בהפקר, אבל פה אנחנו עוסקים במקח וממכר, ומדובר במקרה דאמר לי, אומר לו המוכר לקונה, קני כדרך שבני אדם קונים. ומכיוון שפירש המוכר שמקנה לו רק על ידי קניין שדרך בני אדם לקנות בו, אינו יכול לקנות בקניין אחר, אף שבעצם ראוי קניין זה לקנות. ואם לא יתנה המוכר כך, או שרוצה לזכות בבהמת הפקר, קנה ברכיבה, אף שאין רגילים לקנות כך בעיר. מוסיפה הגמרא בדף ט עמוד ב' ואומרת שיש מקרים שרחוב קונה גם בעיר, והיא, ואם רשות הרבים הוא שרוכב בה, כאן היא קונה את הבהמה לפי שדרך לרחוב שם ולא להנהיג, כדי שלא יפרידו העוברים והשבים בינו לבין בהמתו. מה שאין כן בסמטה שלא מצויים שם הרבים, הדרך להוליך את הבהמה רגלי ולא לרחוב עליה. והיא, אם הרוכב אדם חשוב הוא, כאן היא קונה אפילו בסמטה, כיוון שאין דרכו ללכת רגלי ולא ללכת בהמתו, אפילו בסמטה שאין בה רבים אלא לרחוב עליה שנוהג בעצמו דרך כבוד. והיא אישי, ואם מדובר באישה, כאן היא קונה אף בסמטה שאין דרכה ללכת רגלי ולא ללכת בהמה, כיוון שאין לה כוח לאוחזה שלא תברח. והיא נשזילהו, ואם אדם מזולזלו, שאינו צנוע ודרכו לרחוב בפני כולם, גם כשאין דוחק, כאן היא קונה גם בסמטה. ולא אמרה הברייתא שרוכב אינו קונה בעיר, אלא באדם בינוני, כגון שאינו חשוב מחמת עושר. אדם כזה אינו מתבייש להוליך בהמה ברגליו, ואין דרכו לרחוב בסמטה בעיר משום צניעות. מביאה הגמרא ספק של רבי אלעזר. באי רבי אלעזר האומר לחברו משוך בהמה זו כדי לקנות כלים שעליה, ואת הבהמה עצמה אינו מקנה לו. מהו? מה הדין? תמאה הגמרא לשון השאלה, אמנם מדובר שאמר המוכר משוך בהמה זו כדי לקנות כלים שעליה? אם אמר את הלשון הזו, מי אמר לי קני? וכי אמר המוכר לקונה קנה? הרי הלשון הנזכר משמע אתה תתכוון לקנות, אבל אני לא מקנה לך, ופשוט שלא יקנה. מה המקום לשאלתו של רבי אלעזר במקרה הזה? מתקנת הגמרא את לשון השאלה ואומרת על כך שאל רבי אלעזר. אם אמר המוכר לקונה משוך בהמה זו וקני כלים שעליה, מהו? מה הדין? ומה הם צדדי הספק? מי מהניה משיכה דה בהמה? האם מועילה משיכת הבהמה להקנוי כלים להקנות את הכלים? או לא? רבי אלעזר הסתפק במקרה שמוכר לו את הכלים ולא את הבהמה. ומה שמע? שאם מוכר לו גם את הבהמה, בוודאי קונה גם את הכלים כשמושך את הבהמה. והטעם? שכיוון שקנה את הבהמה, נעשית חצירו, וחצירו של אדם קונה לו כלים הנמצאים בתוכה. כאמור לכמן בדף י' עמוד ב'. וכמו כן, בהמתו שהיא כחצירו, קונה לו כלים המונחים עליה. אבל תמיה כך הגמרא. אמר רבה, היא אמר לי, אילו אמר לו המוכר, קני את הבהמה וקני גם את הכלים, מכאן היא כלים וכי קונה את הכלים מדין חצר? והלו חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה, היא אינה קונה לבעליה. וכי תאם השם את אומר שהכלים נקנים בקניין חצר כשעמדה הבהמה לאחר שקנאה במשיכה, שאז אינה חצר המהלכת? כגון שהתחילה ללכת מחמתו ולאחר שקרה יד ורגל שזה שיעור משיכה בבהמה, אז היא נעמדה? והה והרי הדין הוא שכל דבר שאילו יהם מהלך לא קנה לבעליו בתורת חצר, אף כשהוא עומד ויושב לא קנה לו, שכיוון שבכוחו ללכת אין זו חצר שריפתה התורה ואינו קונה, זיקה הגמרא והלכתה, והלכה זו ששאל רבי אלעזר, היא בבהמה כפותה שאינה יכולה להלך ואינה נחשבת חצר המהלכת. ולכן נקט רבי אלעזר שמוכר לו רק את הכלים, כאילו אמר שיקנה גם את הבהמה, בוודאי היה קונה את הכלים מדין חצר, אבל כאשר אינו קונה את הבהמה, יש להסתפק אם קנה את הכלים במשיכת הבהמה. דנה עכשיו הגמרא בדברי רבה שחצר מהלכת אינה קונה. אמרו לרב פאפה ורב רונה בריידי רב יהושע לרבה, אלא מעטה לדבריך שחצר מהלכת אינה קונה. אדם שהיה מהלך היה מפליג בספינה וקפצו דגים מן המים ונפלו לתוך הספינה. אך אינמי, האם גם בזה תאמר דחצר מהלכת היא, כיוון שמהלכת על פני המים ולא קני ולא קנה בעל הספינה את הדגים? וישיב רבה אמר לי, ספינה מנח נייחה, ספינה נחה, ומה יהוד כממתולה? המים הם המוליכים אותה. הלכך הרי זה בכלל חצר שריפתה התורה וקונה לבעליה את הדגים שקפצו לתוכה. רק דבר שהולך בכוח עצמו כגון בהמה נחשב שאינו משתמר לדעת בעלים, אבל ספינה אינה הולכת מכוח עצמה אלא מכוח דבר אחר המוליכה, ולכן אין זו חצר שאינה משתמרת לבעליה, ולכן בעל הספינה קנה את הדגים שקפצו לתוכה. קושיה נוספת על דברי רבה, אמר לרבינה לרבה שאינה מעטה לפי דברי רבה שחצר מהלכת אינה קונה. אישה שהייתה מהלכת ברשות הרבים וזרק לבעלה גט לתוך חיקה או לתוך קלטה סל שנושאת על ראשה ונותנת בו כלי מלאכתה ואת מה שהיא טובה, אך חנמי דלא מגרשה? האם גם כאן נאמר שאינה מגורשת כיוון שהסל נחשב חצר המהלכת? הרי שנינו משנה במסכת גיטין דף עין זין עמוד א', זרק לה הבעל את גיטה לתוך חיקה או לתוך קלטה, מגורשת? ושיב רבשי אמר לי, קלטה מי נחנייך, הסל של הנח, והיא דקמס גיה מיטוטה, והאישה היא שמהלכת מתחתיו של הסל, ולכן נחשב הדבר לחצר שאינה מהלכת ומתגרשת אם הבעל נתן לתוכו את גיטה. זאת אומרת שרבשי מתרץ שכיוון שהסל אינו הולך בנפרד מן האישה והוא משתמר לדעתה, קונה את הגט על ידי הסל. וחי את מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף ת' עמוד ב'. אומרת המשנה, היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחברו שעמד בסמוך תנלי. והמשנה נקטה שם מבקש רחב על הבהמה שבכך הוא גבוה מחברו העומד על הקרקע ומצוי שירה את המציאה לפניו, או פירוש אחר, משום כך לא הגביע בעצמו, אלא ביקש מחברו שיתננה לו. נטלה חברו ואמר, אני זכיתי בה לעצמי, זכה בה ואינו צריך לתיתה לרוכב. אף על פי שהגביע את המציאה על פי בקשת הרוכב, לא זכה הרוכב. יכול המגביע לומר שזכה בה לעצמו. אבל אם שנתנה לו לרוכב אמר המגביע, אני זכיתי בה לעצמי תחילה, לא אמר כלום, אלא המציאה היא, הרי היא של הרוכב. אפילו אם הדין הוא שהמגביע מציע לחברו לא קנה חברו, כמו שהזכרנו לאל בדף ח' עמוד א', בכל זאת זכה בה הרוכב ממה נפשך. אם לא התכוון המגביע לזכות עבור הרוכב בשעת הגבעתו אלא לעצמו, כשנתנה אחר כך לרוכב, נתן לו במתנה. ואם לא נתכוון לזכות לעצמו בהגבעתו, הרי היא נשארה הפקר, וכשלקחה ממנו הרוכב, זכה בה הרוכב. זוהי המשנה שלנו בדף ת' עמוד ב', וכאן מוריי ורבותיי, וכאן אחיי ורעיי, אנחנו חותמים. בסייעת הדשמיה גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, לא לפני שנציג בפניכם, 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על דפים ח' וט' שלמדנו. שאלה ראשונה, שניים שהגביעו מציאה יחד, האם זכו ומאיזה דין? שאלה שנייה, מתי שותפים שגנבו חייבים? שאלה שלישית, חרש ופיקח שהגביעו מציאה, מי זכה ומדוע? שאלה רביעית, שני חרשים שהגביעו יחד, האם זכו ומה הטעם? שאלה חמישית, מתי קניין מסירה מועיל ומתי לא? שאלה שישית, מתי רחוף קונה לכל הדעות? שאלה שביעית, האם משיכה או הנהגה קונות בגמל? שאלה שמינית, האם הועיל קניין הנעשה בשבת? והשאלה האחרונה, האומר לחברו, קנה בהמה זו וקנה כלים שעליה, האם קנה את הכלים ומתי? עם השאלות הללו לשינו סיכום והחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, ג' בתשרי תשע"ז, צום גדליה, תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, את דפים ח' וט', דף ח', שהשלמנו הדף של אתמול, יום השני של ראש השנה תשע"ז, ואת דפינו היומי להיום צום גדליה ג' בתשרי תשע"ז. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ד' בתשרי תשע"ז, היום הרביעי לעשרת ימי תשובה, ונלמד את הדף העשירי, דף יוד, ממסכת בבא מציעא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה. ימים של ניסים ונפלאות, של בשורות טובות, של רפואות ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ותשובה וכל מילה דמיטב, מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.